השבוע ביום השנה להירצחו של יצחק רבין עמד ונאם על במת הטקס המרכזי בכנסת נכדו יונתן בן ארצי. אלמלא השיוך המשפחתי שלו לא היה זוכה לעמוד אפילו על במה של מסיבת בת מצווה בינונית. וכמו תינוק שמצא רובה ומתחיל לראות בו לכל עבר, גם בן ארצי השתמש בבמה שניתנה לו ובמיקרופונים והמצלמות שהופנו אליו והשתלח כנגד ראש הממשלה ביבי נתניהו. כל מי שהיה שם הזדעזע מעוצמת החוצפה וחוסר האנושיות שהפגין הנכד של, בעיקר הניצול המחפיר של המעמד המכובד ובעצם לקיחת ראש הממשלה כבן ערובה להשתלחות נבוזה מבלי שיוכל להגן על עצמו. וזה גרם לי, ולא רק לי, להיזכר במורשת הסבא שלו, מה היה כאן עד שהוא הגיע לשלטון, ואיך נהרס כאן הכל אחרי שהצליח להחליף את יצחק שמיר בהבטחות שווא לשלום וביטחון. תשמעו, טרור היה במדינת ישראל מאז יום הקמתה. זה היה חפצים חשודים, פצצות שהתפוצצו פה ושם, זריקות אבנים, אפילו אינטיפאדה. עזה והרשות הפלסטינאית היו כמו כפר ערבי ישראלי, גג מזרח ירושלים. אנשים היו מגיעים לשם, קונים, מוכרים, ומפעם לפעם מקבלים דקירה או נורים למוות. אולי 3 מקרים בשנה. לא נחמד, אבל עדיין 3 מקרים. אפילו אני אומר שזה נורא 3 מקרים בשנה, אבל חכו. ואז הגיעה האינטיפאדה, זריקות האבנים התגברו, וכך גם הדקירות. בכל חודש היה לפחות מקרה אחד של דקירה, בדרך כלל הסתיים בפציעה ולפעמים גם במוות. כבר אז החלו כלי התקשורת לטפטף מסרים של השמאל, ככה אי אפשר יותר, חייבים להסתדר איתם. הימין אמר חייבים להיכנס בהם, לצאת במלחמה, והשמאל אמר צריך להסתדר איתם. ויצחק שמיר היה ראש הממשלה בעת האינטיפאדה. הוא היה איש של פעם, הבין מה שכולם מבינים היום, ששינוי לא חייב להיות דווקא לטובה, אלא גם לרעה. הוא סירב לכל תהליך, אפילו נסע לוועידת מדריד בעצמו, כדי למנוע מצב בו סגנו דוד לוי ייסע לשם, ויחתום בטעות על איזה הסכם של שלום תמורת לך תדע מה. אבל התקשורת הייתה חזקה ממנו. היא טפטפה לציבור ששמיר, יצחק שמיר עם העמידה שלו במקום, עם השמרנות שלו, הוא זה שגורם לכל הדקירות הללו. וסמוך לבחירות 1992, נדקרה נערה בשם הלן הרפ מבת ים. היא נדקרה למוות. התקשורת כל כך חגגה על חוסר הביטחון שחש הציבור, שהספסוף התמים והנבער רץ לקלפי, והעלה את יצחק רבין, סבא של יונתן הקטן, לשלטון. ציבור לא היה צריך לחכות הרבה כדי להבין איזה טעות הוא עשה. בתוך זמן קצר הלך רבין וחתם על הסכם אוסלו, שהוא אולי ההסכם הכי טיפשי והכי אומלל שנעשה אי פעם בעולם. רבין התחייב לתת לאויב הכי גדול של ישראל, יאסר ערפאת, להנהיג את הפלסטינאים, וכדי שיהיה לו קל לעשות זאת, הסכים להוציא מיליארדים כדי לבנות לו צבא. כל הארץ מלעז בשלטים, אל תיתנו להם רובים. הימין עשה את כל מה שיכול כדי להזיר מהמלאך חסר ההיגיון, אבל לסבא של יונתן בן ארצי, שהוא יצחק רבין, היה היגיון משלו. הוא לא הסתפק בלתת לאויב נשק קל, אלא גם נשק כבד, פצצות, כלי רכב, משוריינים. ומה נראה לכם שקרה? כל הארסנל הזה הופנה ישירות כלפי אזרחים ישראלים, ובמקום לסבול מאבנים ודקירות פה ושם, צבא שלם בא עלינו. אוטובוסים התפוצצו כל שבוע. 2 אוטובוסים בשבוע, ובמקום 3 הרוגים בחודש, 1,000 הרוגים בשנה. זה מה שעשה יצחק רבין. והימין זעק וצעק, ורבין לא רק שהוא לא הרגיע, אלא התגרה בהם, והתבטא כלפי ציבור שסבל מחוליות טרור, שחיסלו משפחות שלמות בירי, מנשקים שניתנו להם על ידי ממשלת ישראל, ירו בהם וילדיהם. ומה רבין אומר להם? פרופלורים, אתם לא מזזים לי, אני מצפצף עליכם, ועוד. השבוע חשף יום טוב סמיה, ששימש אז כאלוף פיקוד, כי המודיעין הציג בפני רבין ופרס כוח הוכחות, שיאסר ערפאת, תימח שימו, מבריח את הטרוריסטים ברכבו, שולח אנשים לפיגועים, אבל הם אסרו להוציא את המידע הזה כדי לא לפגוע בתהליך השלום. איזה תהליך שלום. למעשה הכל מודיעים, כי גם אם הרוצח המתואר ויגיל יגאל עמיר לא היה מחסל את רבין, רבין היה נוחל בבחירות 96 תבוסה נוראה. להפך, הרצח שלו ציכן את שובו של שלטון הימין, אך כך או כך. התקיימו בחירות, נתניהו עלה לשלטון, ולמרות שתהליך אוסלו הופסק, אויבי ישראל שודרגו בצורה כל כך אפקטיבית, שאת הנעשה כבר אי אפשר היה להשיב. הסכם אוסלו היה צריך ללמד את הכלל הפשוט שאותו אני רוצה לקדם באמירה שלי. לא כל מציאות ניתן לשנות, ולפעמים הניסיון לשנות רק מחמיר את המצב. אבל את זה מבינים רק הפרימיטיבים, החשוכים מהימין, השמאל, החוכמולוג והנאור לא מבין את זה. נראה לכם שהוא הסיק מסקנות מטעות אוסלו? הרי היום אין כמעט אדם שחושב שהסכמי אוסלו הועילו למישהו פרט להרס, הרג, חורבן וסבל לכל הצדדים. לא, השמאל לא הסיק שום מסקנה, להפך. כמה שנים עברו והשמאל באמצעות היועצים המשפטיים ואנשי הפרקליטות מצאו דרך לסחוט את ראש ממשלת ישראל אריאל שרון, לאיים עליו בעמדה לדין, לגרום לו לבצע את הטעות השנייה שייתכן שחמורה יותר מטעות אוסלו, ההתנתקות. גם ההתנתקות מעזה, שבאה לאחר רצחו של רבין, הייתה בעצם פרי הביושים של חזון אוסלו. מי שהחל את התהליך היה שוב הסבא של יונתן הקטן, משום שהסכמי אוסלו חלו גם על רצועת עזה, והשלטון נמסר לרשות הפלסטינאית, וכשהתריעו אנשי הימין מסכנת הטילים, אמר רבין, סיפורי הבלהות של הליכוד, מוכרים, הם הבטיחו לנו קטיושות מעזה, כבר שנה רצועה נתונה לשליטת הפלסטינאים, ולא היה אף קטיושה, וגם לא תהיה אף קטיושה, ככה הוא אומר, וכולו וכולו. כל הדיבורים הם כי הליכוד פוחד מהשלום, הם פחדני השלום. מה שרבין שכח, שהוא חי בשכונה אחרת לגמרי. הטרוריסטים של הרשות החליפו חיות אחרות מטעם החמאס, שנפטרו מקודמיהם בדרך מעניינת. הם פשוט זרקו אותם מרבי קומות למטה. אריאל שרון, מקום להיכנס לעזה ולעשות סדר, נכנס ללא בטועתו לחקירה על איזה אי יווני שנרכש במיליארדים, וכעומק החקירה, כך הייתה עומק העקירה. כדי שלא יעשו לו שי ניצן וליאת בן ארי, הוא החליט על רעיון גאוני, על ההתנתקות. אנשיו גיבו אותו לגמרי. מאיר שטרית אז לגלג, שמעתי שיש איום שיהיה קטיושות על יישובים בנגב. אני עוד לא שמעתי טענה מכוחכת כזו. עוד נסחת פרקליטות אחד. שרון ומשלטו גרשו אלפי יהודים מביתם, רק כדי לגלות מהר מאוד שאת פיגועי הירי והאוטובוסים המתפוצצים החליפו טילים בני חצי טון ומעלה על אשקלון, אשדוד ותל אביב. האם אחרי שתי הטעיות, שלא לומר שני הפשעים הללו, הסכמי אוסלו וההתנתקות, כבר למדו ששינוי לא בהכרח מהווה פתרון? אני לגמרי לא בטוח. והאמת היא שמה שאני רוצה לדבר איתכם, לקחת את זה כמשל. הנמשל הוא שינויים בחינוך. בכל הדורות, דור דור וניסיונותיו, ניתן להצביע על כשלים כאלה ואחרים. בכל הדורות גם היו ניסיונות לשנות דברים מהשורש. המחנה המשותף לכל השינויים הללו, שהם לא רק לא נכשלו, הם לקחו את מחוללי השינוי אל האבדון. ולפני שאכביר מילים, אני רוצה לסייג ולהבדיל בין שינוי לשיפור. מערכת שינה בודקת את עצמה ואינה חושדת בעצמה, עלולה להסתאב. אבל הרצון לעולם חיישן נחריבה, כמעט תמיד מתגלה כגרוע יותר מאשר העולם הישן. כלומר, הרצון לשנות דברים מהיסוד הוביל תמיד, בלי יוצא מן הכלל, להחמרת המצב ולהרס מוחלט. זה היתרון של השמרנות על פני הרפורמה. קחו למשל את המהפכה הקומוניסטית שבאה לתקן משהו שבאמת היה זקוק תיקון. פער בין אנשים לעניים, הדיכוי של עניים בפני בעלי המעמדות. הקומוניזם רצה ליצור שוויון. האם הוא הצליח בכך? ממש לא, הוא יחמיר את המצב. גם העניים הפכו לעשירים, אבל כל העשירים הפכו לעניים, וכל העניים, שעבר רוב העניים גם כן, הם הפכו לעניים, ואיזה קומץ קטן של עניים שהפכו לעשירים, דיכו במשך 70 שנה גם את העשירים וגם את העניים. רוב המוחלט של העם הפך לנרדף, לעני, למדוקה, למושתק ולחסר זכויות. אז מה הרווחנו? כל בר דעת מבין שחברה הכי בריאה אינה יכולה להיות מושלמת. אז נכון שאם לא תשאב להשתפר ולא תעשה בנק בית, היא עלולה להפסיק להיות חברה טובה. אין ספק שיש לנו כחברה הרבה לשפר ולתקן. אם תיסו עיניכם, תראו שכן הרבה דברים תוקנו ושופרו. עדיין לא כולם, ועדיין יש מקום לשיפור. אבל מי שמציע שינוי מהיסוד, כמו שכל מיני לא חרדים, אנשים על שמח כשלים כאלה או אחרים, ובמקרה הטוב תמים כמו חומי שלום מול מרצחים, ובמקרה הרע מתמם ומזיד כמו פושעי אוסלו וההתנתקות. ואז בריאת העולם, כל העמים נמחקו ונמוגו בגלל ניסיונות לעשות שינוי יסודי. יתרונו של העם היהודי שהוא פועל על פי חוקי התורה, שלעולם לא תהיה מוחלפת, ומערכת שלמה של מעתיקי השמועה באמצעות גדולי הדור, מאז מתן תורה ועד אחרית הימים, שדואגת שיש שיפור, אבל שינוי לא יהיה. והדברים נכונים גם לכל מאזין ומאזינה, בקשר לשינוי לעבור בית ספר, או לעבור מקום, או לעשות. תדעו לכם, לשפר אפשר, לשנות. בדרך כלל השינוי רק הוא שינוי לרעה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של התוכנית, ולמעשה השעה השנייה תהיה כולה מוזיקה, מפני שהיום יש בר מצווה של מנכ״ל התחנה אבי רוזן, ולכן התוכנית היא רק שעה אחת. אנחנו נחזור אליכם בשבוע הבא, אבל בואו תישארו לשירים בעריכת אורי כהן ושלומי פולק המפיק שלנו. לא יהיו טלפונים היום, אני מצטער על הזמן הקצר, אבל יש לנו מנכ״ל תחנה וחשוב לנו להשתתף בשמחתו. לילה טוב לכם, ולהשתמע בשעה הבאה ובשבוע הבא.